ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2. כן, בוקר טוב, מה קורה?
מה המצב?
בסדר, ברוך השם, תודה שאתה שואל.
כן?
כן, תודה על האכפתיות.
נכון?
כן, זה יפה.
שמע, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה ליד זה.
בדיוק, לכן אני אומר, חבר'ה, אין מצב, אין ברירה, אין ברירה. חייבים איזה, אוקיי, למתעניינים 7-7, אנחנו עדיין, אתמול היה פה סרי, אתמול היה פה סרי, כסרי, סרי, whatever will be, will be, כן, סליחה.
The future, כן.
כן, the future משהו. בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, שסרי, כנראה אבי וייס שלח לו עוד איזה וואטסאפ שהוא מקריא, אז הוא בא עם טיעון, עם טיעון שירדנו לא רק בוועדת המדרוג, אלא גם ביוטיוב. אז ביקשתי שיעשו בדיקה אצלנו, האם ירדנו ביוטיוב, והתשובה היא לא. זה מעניין אותך שאני אקרא את הנתונים, או שאפשר לדלג על זה?
מבחינתי אפשר מזמן לדלק על זה יוטיוב. אנחנו, אני מזכיר לך, זאת תוכנית רדיו.
זה רדיו? רגע, אבל אני רואה את עצמי מצולר, אבל אני רואה את התמונה.
הלו, זה רדיו. הצ'ופצ'יק של הקומקום, כן, זרבובי, אז זה שהפכת את זה, כן, בוא, בסוף מקום שביעי שמיני, כן, אתה די יציב. זה שהפכת את זה בעצם לאיזה סוג של סניף או זרוע תמנון נוספת של הנרקיסיזם המגלי,
המכונה רשת אינו ניוז.
בדיוק, אז אני זורם.
אני הולך לפתוח אגב רשת של חנויות אינו ניוז, עם חנייה, מעליות, הכל, יהיה לך קניונים. קניונים אינו ניוז, הכל יהיה, כי זה אני הולך להתפשט לעסקים עכשיו, ורשתות שיווק, כן, וחנויות,
אני רואה כבר את חיים אתגר, עודף אחריך במתחזים, או הנוכלים, או השד יודע מה.
לא, מה פתאום, הכל יהיה ישר ו...
כרגיל, כן.
כן. אבל מה אני אומר?
אתה אמרת אתמול לסרי, עכשיו מדווחים לי, הוא אמר אתמול לסרי שזה לא מעניין, זאת אומרת שזה כרגיל איתכם,
לא, לא אמרתי לו שזה לא מעניין.
הם מעניינים.
אמרתי לו, הוא התחיל להקריא לי, בתאריך הזה היה ככה, בתאריך הזה, אמרתי לו, בסדר, אבל זה תלוי אירוע. מה זה איזה? תביא משהו מסודר, אז הבאתי משהו מסודר. לא הייתה ירידה ביוטיוב. אוקיי, עכשיו שוועדת המדרוג תסביר איך בדיגיטל אין ירידה ואצלם יש ירידה. בסדר? בבקשה.
קודם כל, אין שום קשר בין הרגלי צפייה של יוטיוב או ציוץ בטוויטר או צ'יטוט בסנאפצ'אט שאין לי מושג מה זה לבין רייטינג טלוויזיה בבית. זה מדיומים שונים, כמו שאין קשר בין תפוצת מעריב לרייטינג של חתונמי. אז מה בכלל אתה משווה? אבל למה אנחנו צריכים להעלות, אני אומר, טוב, אני כמו קאטו הזקן, את מאזיננו שבאים לפה לשמוע את הוויכוח ולא לשמוע את ספיחי הנרקיסיזם המגלי. למה? מגלי והבא. זוכר אותו?
ודאי.
אחלה גבר.
כן. מה...
הכל... עכשיו אז... ואתה גם מסבך אותי עם סרי, כי בנתונים של היוטיוב, כן. השבוע, לפני 4 חודשים, כשהייתם מסיע רייטינג, גם בוועדת המדרוג, אלה הנתונים של יוטיוב, לא של הוועדה, ואתה רואה פה ירידה מ-27 ל-9, של 67 אלף, לעד כדי 5 ל-10, 32 אלף.
לא, הוא לוקח בטח היה ב-29.
תגיד, למה...
לא, אתה רואה, הוא שולח לך, הוא שולח לך הודעה.
למה זה מגיע לי?
הוא שולח לך הודעה.
אני לא רוצה, אני נגד.
הוא שולח לך איזה תאריך שבטח היה איזה אירוע, אני יודע
לא,
ממש
מלא
דרמטי.
תאריכים, 27 כן, לתשיעי, 29 לתשיעי, אוקיי. 30 לתשיעי, כן. ראשון לעשירי, 5 לעשירי.
הנה, בוא תקרא.
ברצינות, אם היה מבוגר אחראי לתוכנית הזו, הוא היה מכיר אותך עכשיו.
מאוקטובר, תקשיב, זה עשו לי סיכומים שבועיים, אז תשים לב. זה הולך ככה, 24,000, 20,000, 19,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 23,000, 22,000, 21,000, 23,000, 24,000, 22,000, 21,000, 20,000, בשבוע האחרון. זהו, זה מה שהיה, הכל שם. זהו, זה הסיכומים. לא שאתה אומר לי בתאריך ההוא, בתאריך הזה.
כותרת בסרוגים, מה התאריך היום?
היום. היום השלושה בפברואר.
אז מאתמול.
מה שנקרא, כמו שלפיד אמר, את סינואר אפשר לחסל גם בפברואר.
הקרב על המסך, ינון מגל הפסיד לשלום מסייג. ריאליטי השידוכים שמוכיח, למה אני צריך לקרוא את כל זה, שמוכיח את עצמו. בוא נלך לחתונמי. כמגנט צופים, יצר קרב ראש בראש בין קשת לרשת עם שידורי חתונמי במבט ראשון מול אהבה חדשה. אמש ברשת החליטו במקום זאת לשדר מול חתונמי את פרק הסיום של פטריק, שניצח את ינון מגל. אפילו לפטריק, מי זה בכלל פטריק?
אין לי מושג מי זה פטריק, ואם זה פטריק או פטריק, אין לי מושג.
אגב, 20,000 זה פחות מחצי מנדט כותב לאדם שידוע בטוב ליבו.
מי? מה?
20,000 זה פחות מחצי מנדט כותב לי. 27.9 זה בכלל חיסול נסראללה יום שישי. קיצור, ינון.
בחיסול נסראללה.
תגיד, אפשר להתחיל?
הבנת, חיסול נסראללה. טוב, הבנתי. טוב, בסדר. בוקר טוב.
והיית כבר ב-40,000. טוב, למה אני צריך להמשיך את זה? כן, בוקר אור, מה קורה?
בסדר, בסדר, אני יודע. ראית שפרסמתי עכשיו שראש המוסד אמר לנתניהו שהוא תומך בהעברת ניהול המסע ומתן לרון דרמר, וחושב שזו החלטה נכונה. אוקיי?
לא ראיתי.
כן, פרסמתי את זה עכשיו, ממש סקופ של אינו ניוז, כן, לפני השידור, בפלטפורמה המכונה X וטלגרם, בפלטפורמות טלגרם ו-X, וגם בערוץ הוואטסאפ. עכשיו, תשמע, מה שקורה זה תבעלה רבתי. לא פשוט, כשאנחנו בפתח, עדיין בפתח שנת 2025, וכל מה שראינו בשנת 24 של שינוי המזרח התיכון, שזה היה דבר יפה ומרשים בעקבות האסון שקרה לנו, הרי נתניהו אמר ביום יום אחרי האסון, הוא אמר, וזה מצוטט, לראשי היישובים בדרום, לא היישובים, ראשי איך זה נקרא? המחוזות, האזורים, איך קוראים לזה בעברית?
המועצות.
המועצות, יש מצב, הוא אמר להם, אנחנו הולכים לשנות את המזרח התיכון, והופ, המזרח התיכון השתנה. שנת 24, המזרח התיכון השתנה. סינואר פתח במלחמה, הוא חשב שהוא הקוקפונים, שהוא, אתה יודע, ישמיד את הישראלים, והצטרפו אליו החיזבאללה, והצטרפו אליו זה, והאיראנים, והחותים, והסורים, וכולם, ומה קרה? במעשה, במחשבה נבונה ובמהלכים נכונים ובלי להתלהם ובלי להתפוצץ אפרופו ה-11 באוקטובר לעשות את הדברים בהדרגה ובצורה נכונה לבשל את החיזבאללה כן? ולתקוף את האיראנים בזמן הנכון שינינו את המזרח התיכון עכשיו תקשיב טוב מה שאני אומר לך מר בן כספית המכונה בבר המכונה בברלה שים כן. לב טוב למה שאני אומר לך שנת 25 לפי האנשים שאני מדבר איתם, כן, הולכת להיות דרמטית עוד יותר משנת 24. ככה אומרים לי, שמכפיל הכוח של נתניהו וטראמפ ביחד, הולך לעשות פה שינויים גדולים. עכשיו הם מדברים על, הם לא, אתה יודע, לא, אנשים לא מפרטים לי את כל הדברים, בגלל שאני, דיברנו לא באדום. כשהם מדברים איתי באדום, אז יותר מפרטים, אבל לא דיברנו באדום, אבל יש תחושה במערכת שהולכים פה לדברים גדולים. שולחים פה לדברים גדולים. אני רק מעביר לך את המסר, אוקיי? מעביר לך את המסר. אבל אל תדבר על זה, בסדר?
פה, אוקיי.
אל תדבר.
כאילו, בשושו לגמרי.
כן, בינינו.
לדברים, ראי, זה עבד צנזורה?
לא, לכן אני אומר לך, בגלל שאנחנו באדום, אני אומר לך, אל תדבר על זה, בסדר? אני רק אומר לך, תקשיב טוב, שינינו את המזרח התיכון, אתה, אני וביבי, כן? עכשיו אני...
זה הסדר הנכון גם.
בדיוק. אני אומר לך, תהיה מוכן, תהיה ערוך, אני מבקש, תכין את הנעליים, תצ'ימי דן, תכין את כל הדברים, תהיה ערוך לקראת שנת 25, כי הולכים לקרות דברים גדולים. סבבה? זה הכל, תודה.
יפה, אני ערוך ומוכן. אני נשן עם נעליים, אתה מכיר את זה?
ככה אני רוצה, זה הכל, זה מה שביקשתי.
טוב, אני משואל את עצמי במה להתחיל, כי קודם כל אני מסכים איתך
ש... אולי תתחיל בסערת ינון מגל, באמת לא דיברו על הסיפור הזה.
תשמע, אני הרבה פעמים שמח שזה הסערות האלה נופלות ביום ראשון, שזה נופל על סרי. סערת סרי.
חבל שהיא לא החזיקה עד היום.
תראה, אני לא השתתפתי בסערה, אבל אני חושב שלעשות צחוק ממה שאמרה מי שחזרה מ-480 יום בשבי זה, תשמע, אני יודע שאתה עושה צחוק מכל דבר, אבל אני חושב שאתה כן צריך, אתה you're pushing 60, כמו שאומרים, אתה כן צריך מתישהו לסגל לעצמך את ה...
בן, אבל לא עשיתי צחוק, אתה תקוע באנכרוניזם, איזה צחוק עשיתי? ציטטתי את מה שהיא אמרה.
וזה עדיין היה בקטע של להלעיג אותה, מה, אנחנו לא...
תרציני?
בוא לא נרמה את עצמנו, ככה, זה הרושם שנוצר. אוקיי?
תגיד לי, אתה נורמל, אתה עדיין אומר את הדבר, סליחה, את השטות הזאת? ציטטתי את מה שהיא אמרה.
תשמע, קודם כל, כפי שאמרתי, וזה הזמן שלך, אני לא העליתי את הסערה הזו. אני לא השתתפתי בה ולא לא העליתי אותה, אבל כיוון שהזכרת את זה, אתה יודע, כשאתה רב עם איקס, נניח נתניהו, כשרב עם שר ביטחון אחד, אז בעיה בשר הביטחון, עם השני, אז אולי גם עדיין, כשאתה מתברר שכל שרי הביטחון שלך גומרים באותה צורה, הבעיה היא אצלך, אותו דבר איתך. אם כולם הבינו משהו ספציפי, אז הבעיה היא אצלך, אבל עוד פעם, אני סתם אומר לך כעצה של אדם מבוגר ממך, לא בהרבה, אבל עדיין מבוגר ממך,
נניח בנושא
של חטופים, לא, לא כל כך.
תשע שנים, זה די הרבה.
אתה היליד 69?
כן.
אוקיי, אז בתשע שנים, די הרבה.
לכן אני רוכש לך כבוד.
כולם, אנחנו גורמים לחנק בעיקר, הבינו את זה ככה.
לא כולם.
סימן, חוץ ממך, אז סימן שמשהו לא בסדר. תשמע. סינואר, אני מתייחס חייב למה שאמרת, סינואר באמת עשה את טעות חייו, הוא בעצם הרג את נסראללה, את עצמו, את כל הנהגת חמאס, וסייע לנו באמת לפרק פה חלק מהמנגנונים שנבנו בינינו. לגבי 25, אל יתעלל חוגר כמפתח, אני מעדיף לבוא קטן ולצאת גדול, מאשר לבוא גדול ולצאת מאוד קטן. עכשיו, בסקירתך ההיסטורית
מה החשובה... מה לגבי האפשרות של לבוא גדול ולצאת גדול?
מניסיון בדרך כלל זה מתחרבש, אבל עדיין, אתה יודע, עדיף, תשמע, אני עלי תלל חוגר כמפתח, זה פתגם שאתה יודע, יש לו משמעות. עדיף באמת, במקום לפני את השופוני לעשות אחרי זה, את הכסף לספור במדרגות. הבעיה היא ואגב, גם לא השתתפתי בסקנדל מינוי דרמר, אני חושב שמינוי דרמר הוא טוב. ומכיוון שאני מניח שאו מישהו מאנשי נתניהו או מישהו מאנשי דדי ברנע אמר לך שגם דדי ברנע תומך בזה, אני יכול לאשר לך שלראש המוסד לא הייתה שום התנגדות, ואני לא בטוח שדרמר מתנגד לשלב ב', ובסוף שלב ב' לא תלוי לא בדרמר, לא בך ולא בראש המוסד, אלא בטראמפ. אבל אני רוצה סוף 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 להגיע לפואנטה שלי, שלגבי ההזכירה ההיסטורית שלך, שאתה סקרת את 24, ואני התנבט על גבי 25.
לא התנבט, אמרתי מה אמרו לי.
מה אמרו? זה היה סוג של נבואה, אבל פשוט קצת נשמטה שנת 23. והבעיה שלי היא, שאומנם אנחנו באמת פירקנו את אויבינו, עוד לא שינינו את מפת המזרח התיכון בצורה משמעותית, זה אנחנו נדע כשהתברר מה קרה עם איראן, איפה עומדת היום סוריה, ומה קורה איתה, ואיך נסגר הנושא בעזה וכו', ומה יקרה עם הסעודים, והלוואי שזה יקרה. העניין הוא שדילגת על 23, ואני רוצה להשמיע לך שני קטעים קצרים לגבי 23, בשניהם דווקא מאדם שהיום הוא שר הביטחון, ואת הראשון הוא אמר באפריל 23, חצי שנה לפני הטבח, כשאומרים לו, אדוני היקר, תראה מה חמאס עושה, נדמה לי שחמאס בדיוק עשה פיגוע ירי בבקעת הירדן, חמאס, ואומרים לו, אז תשמע, אולי צריך לטפל בהם, הרי חמאס אז מכווין את זה, אז תראה מה הוא עונה, קוראים לו ישראל כץ, ואני קראתי לזה, אם זה יימשך.
דבר שני, להעביר מסר ברור לחמאס בעזה ובחול, כן. שהמצב הזה לא יכול להימשך.
וזה יספיק, אדוני?
רגע, להעביר מסר ברור שאומר, שאם הם ימשיכו לדחוף לאלימות, הרי מה שקרה בהר הבית זה בהשראת החמאס, זה ברור לגמרי, ובהשראת איראן על החמאס. הייתה כאן מערב, היה מערב מתוכנן, המשטרה פועלת כמו תמיד, לשמור על הריבונות, היא לא מחפשת.
אז אולי יקרה,
רגע אחד.
אבל השר כץ, בוא נודע רגע
על האמת.
אבל אני חושבת שהדברים הובהרו, אז בוא נודע רגע על האמת. אני חושבת שאתם לא רוצים להגיע כאן להסלמה, לא מול חיזבאללה, לא מול חמאס, ובנקודה הזו, בוא תאמר, הנה, זו המצלמה שלך.
אני אומר את הדברים.
תגיד לאזרחים, אין כאן תגובה עוצמתית, אין כאן תגובה חזקה.
אני אומר את הדברים.
אנחנו לא רוצים הסלמה.
אני אומר את הדברים, אוקיי, אם תאפשרי לי, הדברים יהיו ברורים. המסר שעליו דיברתי, הוא צריך להיות פשוט. אם זה יימשך, הסיכולים הממוקדים יחזרו לשולחן, כולל כל הנהגת החמאס בארץ ובחול, וגם אם יהיה צורך, אנחנו נקה בעזה בעוצמה, מהסיבה שמה שקורה כרגע בגלי הטרור, מספר הנרצחים עולה על מספר ההרוגים הישראלים שהיו בשומר החומות. אנחנו לא שואפים לשום מלחמה. ראש הממשלה נתניהו הוא אדם אחראי, הוא הוכיח את זה כל הזמן.
נכון. אז אני יודע, לירלר, הוא קצת לירלר, אז הסינק השני הוא חודש אחרי זה, הוא עכשיו קצר, קיצרתי אותו, זה 40 שניות, זה השני, הוא כבר... הוא כבר אחרי, איך קראנו לו המבצע הזה? קראנו לו מגן וחץ.
רק אתה יכול לסכם לנו מה הכותרת מהסינק הזה?
לא, לא, אין לי כותרות. אני בן אדם שאתה יודע, אני סולד מכותרות. קראתי לזה, זה לא עומד על הפרק.
אם אתה יכול לצמצם את הזירה, והפסקת את המטרות שלך, ומכת הפתיחה כאן הייתה בלתי רגילה מבחינת האפקט שלה, אז עדיף לנו אם...
רגע, מצד שני, מצד שני...
אם החמאס מורתע ולא פועל, אז למה אנחנו צריכים לדרבן אותה לפעול?
מצד שני, אם מכת הפתיחה, ברוך השם, הייתה כל כך מוצלחת, והצבא במומנטום, אז למה לא לפתור את הסיפור הזה מהשורש? כמו שגם דובר לפני שנים, אמרתם, צריך לסכל ולחסל
תשתית
הטרור בעזה.
יש טענות שלי לגבי עזה. אמאי מבחינה אזרחית ויצירת מסך ביטחוני ברור ומוחס כמו בכל גבול, אבל זה לא עומד כרגע על הפרק. כרגע, אין כרגע החלטה לבוא ולמוטט את החמאס בעזה.
יפה. מה אני רוצה עכשיו לשאלתו של ינון על הכותרת? אין, א', אין כותרת, אני בסך הכל ממחיש לכם, אגב זה מצטרף לידיעה אתמול או של שום של אור אלר, שהרצי הלוי ובחירי צהל המליצו לראש הממשלה לתקוף עם חיל האוויר מטרות של חיזבאללה בלבנון, בימים אחרי הפיגוע בצומת מגידו, שזה אותו, אותם זמנים, 13 למרץ, האינסרט הראשון שהשמעתי לכם היה מאפריל 23, השני ממאי 23, במרץ 23 יש את הפיגוע של חיזבאללה במגידו, אירוע דרמטי מאוד, המליצו לו לתקוף את חיזבאללה, פיגוע שבמידה רבה בישר את תחילת ההידרדרות שלנו 7 באוקטובר, ראש הממשלה מנע תקיפה, ביקש חלופות לתגובה מתחת לסף הרעש וסף ההכחשה. זה סיכום מנהלים קצר של כל ה-17 שנה עם האיש, עד שחטפנו אותה ב-7 באוקטובר, ועד היום אנחנו מלקקים את הפצעים, ועד היום יש לנו עשרות אנשים מעבר לקווי האויב. תודה.
מעניין מה שאתה אומר פה.
נכון?
כן, זה...
מעורר מחשבה.
כן, מעניין. זאת אומרת, תראה, כשאני אומר מעניין, אני אומר שבסופו של דבר, כשתקום, אם תקום הוועדה, אגב, היא יכולה להיות ממלכתית בעיניי, רק שלא יצחק עמית יבחר את האנשים.
תעצור, בוא נקדם משהו.
כן.
אני עכשיו שואל אותך, אני רציני, dead serious, כמו שאומרים.
כן.
יש לי רעיון, האמת מישהו נתן לי אותו, לא מישהו פוליטי בכלל.
כן.
ובדקתי וזה אפשרי. ואני מעניין אותי אם אתה תומך בעוד, לא העליתי אותו, זה פרסום ראשון, תעשו טופים ותצייצו.
כן.
מה דעתך להקים ועדת חקירה ממלכתית, שיצחק עמית צריך, לפי החוק, יצחק עמית צריך להקים אותה, אבל מה שהוא יעשה, הוא ימנה ליושב ראש ועדת החקירה הממלכתית, את כבוד השופט ומשנה לנשיא העליון נועם סולברג, המכהן, ונועם סולברג ימנה את הוועדה.
נראה, נשמע לי סביר.
נכון?
כן.
עכשיו אני
אומר לך בזה, אני אומר לך באינסטינקט, כן? לא שחשבתי על זה, ואני אומר לך את זה בינינו, באדום, כן?
אז אני חשבתי, באדום,
לא ש...
רגע, למען הסר ספק, הכל השיחה הזו היא באדום.
יואב ושני רומנו שומעים אותנו.
אני סומך עליהם,
הם בקבוצה.
הם בקבוצה, זה קבוצת, אנחנו גם בסיגנל בכלל.
בדיוק.
אנחנו לא בוואטסאפ שכולם חודרים אליו.
בגדול נשמע לי סביר, תמשיך לקדם ובואו נראה מה קורה.
תשמע, אני אגיד לך, אני עוד משפט, כי אני על הזמן, לא על הזמן שלך, אבל
אתה על הזמן שאול.
כשאתה בודק את כל, את סולברג אתה רואה, לא הצלחתם, הוא לא איש שמאל, הוא איש ימין, הוא מתנחל, הוא שמרן, הוא הכל.
הוא ימין ערכי, הוא ימין ערכי.
ואתם נגד.
אני בביסט ערכי.
בקיצור, נכון, אנחנו כבר דיברנו על זה, בקיצור, כן. בדקתי זה אפשרי מבחינה, זה, יצטרכו למנות לו, אני מניח שיריב לוין יסכים לדבר עם עמית, ללווים, אתה יודע שיש את הפרקטיקה של ממלא מקום שופט עליון, מביאים שופטי מחוזי, שרים אותם בעליון לחצי שנה,
כן.
לעשות מילוי מקום, ובא לציון גואל, אוקיי. תמשיך.
אוקיי, עכשיו תראה, משהו, אם אתה כבר לוקח אותנו כרגילך, למחוזות, מה שנקרא, איפה ביבי היה, וביבי השם, וביבי לא ישן, וביבי, ביבי לא התקשר בליל של השישה באוקטובר לרמטכ"ל לשאול אם הכל בסדר. זאת הבעיה, אתה מבין? שביבי לא קם ב-3-4 בבוקר, ולא הרים טלפון לרמטכ"ל, כן? ולשאול, תגיד, קורה משהו? יש איזה משהו חדש? יש איזה משהו שאני צריך לדעת? זאת הבעיה. זאת הבעיה, אתה מבין? שהבן אדם לא מרים טלפון לבדוק אם קורה משהו, וזה תחת אחריותו, אתה מבין? שזה כואב, כי בכל זאת הוא ראש הממשלה. עכשיו, מה היה? מה אני רוצה להקריא לך? יש חשבון ברשת ה-X שקוראים לו התמנון היתר, שזה מעניין, התמנון רב הזרועות היתר, ok? כן? Mm-hmm. עכשיו הוא כותב ככה על הסיפור של הכסף הקטרי, כי חלק מהקמפיין שלכם...
אתה יודע
שלכם...
מה זה התמנון היתר?
מה זה?
אתה לא יודע?
איתר יד ימינו זה שהוא שמאלי.
כן, אבל זה קטע של כוורת, זה קטע מוזיקלי בלי שיר, זאת אומרת, זה אינסטרומנטלי של כוורת, אני מצפה מכם
להעלות
את זה, זה אחלה. אתה מכיר את זה? קוראים לזה התמנון היתר.
די. מעניין. אוקיי, עכשיו, אז הוא הביא כל... אוקיי, זה התמנון היתר?
זה התמנון היתר.
וואלה. תן, 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 תן.
הגיטרה של קלפטר.
כן, ואיך קוראים לו?
לא, תנו את הרגע, את הגיטרה, עוד שנייה, עוד שנייה, נו עכשיו. עכשיו, תכף. זהו. זה קלפטר הגדול.
תן לי פריים שמיר.
הוא לא שר פה. תמשיך עם התמנון שלך.
עכשיו תקשיב, תראה.
הוא כנראה, היוזר הזה בטוויטר, כנראה גדל על כוורת.
כן, אוקיי. בכל מקרה, הוא ימני, הוא נכנס בי, כשאמרתי שאני תומך בעסקה שהביא נתניהו, הוא נכנס בי, אל תשאל מה עשו לי, לא משנה, עזוב. זה סיפור אחר, צדדי, אני אעלה מוכה בפרטי. תקשיב, תראה. הוא כותב, הביא כל מיני ארכיונים. כותרת, הארץ. במערכת הביטחון מבקרים את הקריאה להקפיא את העברת הכסף הקטרי לרצועה. עמדת מערכת הביטחון כי הצד יפגע בעיקר באזרחי עזה, ולא יוביל לפשרות משמעותיות מצד חמאס. כן? הלאה. אייזנקוט, במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו. זה אייזנקוט. הלאה. ראשי מערכת הביטחון, כן? ממליצים להעביר את הכסף הקטרי לעזה מ-26 בינואר 19. ביום חמישי קיבל ראש הממשלה נתניהו את המלצת ראשי מערכת הביטחון והחליט לאפשר את העברת הפעימה השלישית לרצועת עזה. הלאה, מה זה פה? נתניהו אישר את העברת הכספים לחמאס, גורם מדיני אישר כי המלצת ראשי מערכת הביטחון התקבלה והוחלט לאפשר את העברת הכסף הקטרי לרצועה. הלאה, עוד אחד. למרות התנגדות נתניהו, תקשיב, זה טוב, זה גם מינואר 19, למרות התנגדות נתניהו, הכסף מקטר יועבר מחר לעזה. גורמי הביטחון השונים, ביניהם המוסד, שבק, צהל ומלל, אישרו את העברת הכסף הקטרי לחמאס, זאת למרות התנגדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתם קולטים? אתם חייבים לראות את זה. אתם חייבים לראות את השרשור הזה. זה גאוני. הלאה. מה זה פה? ברק, יעלון וליברמן החלו בעברת הכסף הקטרי לעזה. הלאה, מה זה? המנגנון החדש שהובלנו במערכת הביטחון בתיאום כלל הגורמים הרלוונטיים יאפשר לנו להמשיך במדיניות שעליה החלטנו וכו וכו. בנט וגנץ מעבירים את הכסף הקטרי לעזה. תשמע, הוא נותן פה, אני לא אלאה אותך, זה כבר יותר ממה שהעליתי אותך. זה פשוט לא נגמר. זה לא נגמר, כן? ולכן, כשאתם בקמפיין מנסים להציג צד אחד, שהנה נתניהו, הוא לא זה, והוא לא אמר, וכל מיני כאלה, אז אני אומר, בוא, כשסולברג יעמוד בראש ועדת החקירה, כן, כפי שאתה מציע, ושיבדקו את הדברים, נראה לי שהמציאות, איך אומרים, תראה קצת אחרת, לגבי מה נתניהו קיבל במהלך כל השנים עם מערכת הביטחון, מה היו המלצות של צהל, של השבק, של המוסד, מה הם אמרו על הכסף הקטרי, מה הם אמרו על החמאס המורתע, מה הם אמרו על פגיעה בראשי החמאס, מה צהל אמר על הפגיעה בראשי החמאס, מה היה כל האירוע. לכן אני חושב, לא שאני מסיר אחריות מנתניהו, הוא עמד בראש המערכת, אין ספק שיש לו אחריות, אין ספק, והוא ב-4 בבוקר, ב-6 באוקטובר, היה צריך להרים טלפון לרמטכ"ל ולשאול אם קורה משהו, אין ספק, בכל זאת בן אדם, ראש ממשלה, צריך להרים טלפון, כל שעה להרים טלפון כל לילה, אבל עדיין צריך לבדוק מה היו המלצות מערכת הביטחון. תודה.
תשמע, אתה בסוף אמרת את המשפט שאולי מייתר את כל התגובה שלי, כי בסופו של דבר אסור לשכוח שראש המערכת הוא האחראי. ונתניהו, כפי שהשמעתי לך את זה 32,000 פעם, גם אומר בקולו, אתה יודע מה? הנה, תשמע את זה אותה.
שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה. האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. הממשלות בראשותי, הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
ומצד אחד אתה הרי משחק פה משחק מתוחכם, אתה אומר אני לא פותר את נתניהו מהאחריות, מצד שני אתה כל הזמן, כן תשמע, אבל הוא היה צריך להרים טלפון. הוא הסביר לוועדת וינוגרד שבדקה את לבנון השנייה בכתב, אני לא אקריא לך את זה כי אני בהתקף חיבה אליך, אני גם לא אשמיע לך מה הוא אמר על כבש המטוס כשהוא שלח את השליח יוסי כהן לקטר, הרי אחרי כל מה שיקראת פה זה לא הוא, זה הם.
חבל חבל שאתה לא משמיע לי פסים כזה.
לא, אבל תשמע, אתה הרווחת את חיבתי ביושר. הוא עומד על כבש המטוס ב-2018, כשהוא מחליט, הרי מה שקרה זה שאבו מאזן החליט להפסיק להעביר את הכסף מהרשות. ונתניהו השיג תחליף, שלח את יוסי כהן, שכנע את אמיר קטר, אמיר קטר הסכים, ואז שואלים אותו את זה. זה לא המצאה של בן כספית ששונא את נתניהו בגלל לא יודע מה. שהוא לקח לי את שרה, כן? גם זה אגב זו גרסה קיימת. שואלים אותו, אומר, צריך לקחת, לקבל אחריות, לדעת לשאת בתוצאות, ואני יודע לשאת בתוצאות. כשהגענו לשאת בתוצאות, לא כל כך הוא נסע, 1,200 נרצחים נסעו, 250 חטופים נסעו בתוצאות וכו' וכו', לא נלאה אתכם, זה מה שהוא אומר. אז בסוף, אני אומר כאילו, עכשיו, כאילו מה, אז אתה בעצם בא, ואתה שופך, אתה שופך בסוף מים קרים על כל התזה, כשאתה אומר שהוא אחראי, והוא באמת אחראי. הוא מסביר לוועדת וינוגרד, שבנושאי ביטחון, זה אפילו לא שר ביטחון, גם שר ביטחון, הוא מסביר לוועדת וינוגרד, זה בכלל, הוא לא רלוונטי בנושא, ביטחוני, ראש הממשלה, כמו שאמר לאולמרט, היית צריך לדעת את כשירות הצבא. עכשיו, וזה לא שלא באו, אתה יודע, מספרים לי ששבוע לפני הטבח, דיברת על סעודיה, שבוע לפני הטבח הוא עמד על בימת האום וסיפר לנו, היה לו את אותו נאום שהיה לך עכשיו, סעודיה וכל הטוב שהולך לקרות פה והמזרח התיכון החדש, ואני אומר דבר פשוט, דבר פשוט, אפשר היה לעשות את כל זה בלי הטבח. עכשיו תשמע לסיום, זה קצר, זה 39 שניות, מישהו שואל אותו ב-1997, הוא אומר לו, תגיד, אתה יודע שהפכת להיות יקיר, קוראים לך בחמאס, יקיר החמאס? תשמע את זה, תגיד לי אם אתה מזהה את הבחור.
בן כספית, בבקשה.
אוי ובוי.
האם כשאתה בא לשקול אחרי למוסד את האפשרויות מה יקרה אם פעולה כזאת תיכשל, לקחת בחשבון את הנזקים? אני לא יודע אם אתה מודע, אבל בחמאס קוראים לך יקיר החמאס, ודוקטור אחמד טיבי כינה אותך היום המשחרר הלאומי.
אני לא מוכן להתייחס.
בקיצור, זה אני אומר לו מסיבת תונאים 97, נדמה לי אחרי או המנהרה או השד יודע מה, שהוא כבר קוראים לו יקיר החמאס. ו... יקיר החמאס, זה ב-97, עכשיו תחשוב כמה זמן עבר מאז.
כן, אני רק...
אומרים לי שהמצלמה שלי תקועה, המצלמה שלי באמת תקועה?
כן. אני רק רוצה... אז מה עושים? הבנתי, אוקיי, ביבי השם, בוא נסגור ביבי השם, ובאמת אני מצפה, אני מקווה מאוד שבפעם הבאה, בארבע לפנות בוקר, הוא ירים טלפון לרמטכ"ל וישאל אותו אם הכל בסדר.
הוא לא צריך להרים טלפון לרמטכ"ל בארבע לפנות בוקר, הוא צריך בסך הכל לשמוע, למשל, מה אומר לו ליברמן שבוע לפני הטבח, על הגדר של עזה, מה אומר לו לפיד, שלושה שבועות לפני הטבח.
אני רק רוצה להגיד לך, לא צריך לרמטכ"ל, בהקשר של פרשיית ינון מגל, לבוא ולהגיד, כן.
חלס, אני, אבל אנחנו מסיקה, זה לא פרשייה שלי.
זה ידים אותי שאתה עדיין חושב שאני זלזלתי בחטופה. אני שמעתי מה היא אמרה, אהבתי מאוד את מה שהיא אמרה, חשבתי שזה דבר מקסים, אפילו כך אמרתי בפטריוטים, צייצתי את הדברים שהיא אמרה עם אימוג'י של צחוק, שכאילו יש לה הומור עצמי, ולקחו את הדבר הזה בפבלוביות מטורפת, כאילו שאני אסור לי לדבר על החטופים והחטופות, כי אני לא מהמחנה הנכון, וזה פשוט לקחת בן אדם, לקחת אירוע, כולל פושים של ישראל היום, כולל וואלה, כולל
ישראל
כותרות.
ישראל היום קפצו עליך.
כן, ישראל היום ווואלה וכל זה, ולעשות קמפיין שלהם, זה ממש מראה לך מה זה מכונת רעל, מה זה לקחת בן אדם שלא עשה כלום, ולהשחיר אותו, ולתת כותרות שאני פוגע בחטופה, ומעליב חטופה, ומזלזל חטופה, וכל מיני דברים כאלה, שלא היה ולא נברא. זה
רגע.
פשוט קלאסי, קלאסי לתרבות השקר. זהו.
אז רגע, אנחנו רוצים את פרסומות, ואני רק אענה לך על זה. תשנו בבקשה, זה תוכנית עם בן ודרייפוס. אחד. שתיים, אם זו דרכך להתנצל, קיבלתי את ההתנצלות.
להתנצל בסופו, על מה?
אבל תקשיב לי, טוב. כפי ש... זה דבר שאין בו טעויות, זה נקרא חוכמת ההמונים. אם כולם מבינים...
לא כולם מציאות, הבינו. אבל כן, לא
כולם,
מבין.
כולם חוץ מחסידיך השוטים, או המשוטים.
בן, בן.
אבל תשמע, אתה רוצה... עוד פעם, אני לא העליתי את הפרשייה הזו. בנושא של החטופים שחזרו, או החטופות, אחרי 480 יום, הוא מאוד מאוד רגיש. אני לא יודע עד כמה אתה בקי, ועד כמה אתה מברר, מה עבר עליהם שם וכו'. אתה יודע מה, אני אפתור אותך במילה הזו, לא על כל דבר צריך לצייץ, ואם זה, אם זה נגע, אם זה נגע בכל כך הרבה עצבים רגישים, שאתה גם צירפת, אם אני זוכר נכון, אימוג'י של מישהו צוחק עם דמעות.
בוודאי, כי זה היה הומור עצמי.
עצמי, אוקיי, אתה יודע מה, רגע, אז יש לי פשרה, אז בוא, בסוף, כמו שפעם אחרי שהיה לך את הנאום הזה להרוג את כל העיתונאים עם המאג, אתה זוכר?
ודאי, פה בתוכנית,
זה היה פה בתוכנית. אחר כך אמרת שזה סטירה,
כן.
אז תגיד את הנושא הסטירה, תגיד בזמן אמת.
לא,
לא אחרי.
לא, אבל...
תכתוב בסוגריים, אני צוחק מקרים, על עצמי.
יש מקרים שבהם, נגיד כמו שאמרתי, צריך להוציא, במקום ביבי הייתי מוציא תת מקלע, מרסס את כל העיתונאים, כן? אז יש כן. מקרים שאני אומר,
לא
אוקיי.
אתה לא חייב לחזור על זה.
אז יש מקרים שאני אומר, אוקיי, נון, אתה מגזים, ההומור שלך זה כאילו סטירה, מה זה, פגעת במישהו, אתה יודע, לעשות חשבון נפש. פה תגיד לי איפה אני צריך להתחיל לעשות את החשבון נפש, שאז אני אתחיל, אתה מבין? במה, איפה אני אמור להתחיל? במה?
אני מודה שאתה מעייף אותי נורא. אני רק, עזוב, יוב, יוב, למה אתה צריך פרסומות עכשיו? אני רק אגיד לך שגם חסידים שלך, ושולחים לי עכשיו הרבה מאוד
הרבה גבות, חסידים שלי.
הרבה חסידים שלך לא הבינו את הציוץ.
גם ליטאים שלי וגם חסידים שלי.
לא הבינו את הציוץ, ואני שולחים תגובות שלהם, אם גם הם לא הבינו, אבל, פרסומות, נמאס לי ממנו.
שלום, הילד חזי.
שלום וברכה.
אמא של סמל ראשון ליאם חזי. השם יקום דמו, לוחם סיירת חרוב שנפל בג'נין והובא למנוחות ביום שישי. אתם עדיין בשבעה?
כן, אנחנו בשבעה.
המקום ינחם אתכם.
תודה רבה.
ספרי לנו על ים בבקשה.
סליחה, לא שמעתי.
ספרי לנו עליו בבקשה.
זה אפשר ימים לשבת ולספר, אבל אני יכולה רק לומר שבאמת כל אמא אומרת את זה, אבל אני כל כך נחשפת למיליון סיפורים בשיבה הזאת, גם מחברים שלו שבאים לנחם חיילים, וגם החברי ילדות, שזה פשוט ילד מושלם, זה ילד שהיה בין כל מלא 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 חברות, ותמיד הוא היה הלידר של כולם, הוא אהב את האחר, הוא תמיד הגן על האחר, תמיד היה אכפת לו מהאחר, גם החיות שלו שהיו כל עולמו, גם החברים שלו בצבא, גם החברי ילדות שלו, ולראיה, וככה הוא סיים גם את חייו, בזה שהוא הגן על חברים שלו בגופו.
מה קרה שם? הם
מסוכים להתנצל. מה שקרה זה שהיה מערב, הם נכנסו לבית בג'נין, בחדר אחד, לתאר אותו, היה ריק והיה מתואר. בחדר השני הם בנו איזה קיר דמי כזה, וכשהוא בא להיכנס, הוא לא היה אמור להיכנס לחדר, הוא הזיז לחבר שלו, אמר לו, עוזב, אני נכנס. וכשהוא נכנס, אז הוא קיבל את כל הרט, הוא היה אומנם ממפוד, אבל ממרחק אפס הבנתי שאפוד לא כזה כנראה לרלוונטי במקרים האלה, והוא חטף את הכדורים גם בחזה וגם כדור עול, הוא נהרג במקום, ופשוט כל הזמן החברים שלו אומרים לי, תודה, תודה וסליחה, וסליחה, וסליחה שהוא היה צריך להגן עלינו בגופו. והם חלק מאושפזים ברמב"ם.
יש שם עוד פצועים?
כן, יש עוד פצועים, כן. יש אחד שהוא קשה, והוא כבר עכשיו בסדר, הבנתי שמול שהוא התעורר, ועוד רסיסים, כלים.
והבנתי שהרגו את המחבלים אחרי זה.
מסוק.
כן, אתה יודע, אבל זה ממש לא ניחם אותי משום מה.
וגם פוצצו
את הבית שבו ליאם נהרג, אבל לא יודעת, אין נחמה. אין נחמה, כאילו, אין נחמה בזה.
איזה ילד הוא היה? מה הוא רוצה להיות?
החברים שלו, הם מרגישים אם זה באמת סגירת מעגל, ואני יכולה להבין אותם. לי זה לא סגירת מעגל, אבל...
את, יש לך מה להגיד על האירוע הזה, על זה שנכנסו עם שם לבתים, על זה שהוא נפגע במהלך הפעילות הזאת, כי ראיתי ביקורת, יש ביקורות של אנשים שאומרים שבכלל צריך רק מהאוויר להשמיד אותם, ולא לא להיכנס לבתים, את שותפה?
זה אני אומרת מהשביל לעצרי גם לגבי עזה. לא רק לגבי ג'נין. אבל אני לא היה לי הרגשה טובה למבצע הזה, הוא היה גם באז התקופה, הוא היה במלא מקומות, הוא עשה מלא תפקידים, הוא היה גמק, הוא למד רחפנים, הצבא שלח אותו לכל דבר אפשרי. אבל אני תמיד אמרתי, בלי שום קשר לכלום, גם בעזה וגם פה, א', שמלמעלה, כי אין חפים מפשע, אז אין בעיה לפוצץ בית מלמעלה לדעתי, ולא לשלוח חייל פנימה, וגם אם כבר נשלחו, אז פשוט זורקים משהו פנימה, ומי שיתפוצץ יתפוצץ, כי אין חפים מפשע. מה לעשות? לא בעזה ולא
בפשע. בעיה היא, הילד, שכשאתה אומר אין חפים מפשע, אתה מסתבך עם כל העולם והמשפט הבינלאומי, ואני לא חולק על מה שאת אומרת, אני פשוט רואה מה קורה סביבנו, מה קורה בהג, ואיך מחזירים אלופים בבעלה מחוץ לארץ, זה אחד, שתיים, גם אין מספיק פצצות, אתה לא יכול, בסוף אי אפשר לנצח בלי boots on the ground, בלי שצהל נמצא במקום, אין קיצורי דרך, עד כמה שזה אכזרי, ואת שילמת את המחיר, הכי יקר, שאפשר אותה לדעת, את אימא שקוברת הבן שלה והלב פשוט נקרא לגזרים, אבל בסוף אין מעקפים באירוע הזה.
תראה, אני לא באה בטענות לגבי שום דבר, באמת, זה סיירת חרוב, זה הבית שלנו, וזה, אנחנו הכי 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 מחוברים לזה, אוקיי, ואני גם לא באה בטענות, וזה שהם הקדישו לליאם את הפיצוץ של הבית הזה, וכאילו סגרו מעגל גם עם עצמם, וחיים עם רגשות אשמה, מאוד קשה לי עם זה, שהם באים לפה ויש להם רגשות אשמה, שהוא נראה, כי הוא באמת אהבו אותו, אהבת נפש, אני שומעת פה סיפורים, אני אומרת לך, אבל אני כועסת כרגע על כל העולם, על כל העולם אני כועסת, על כל העולם ואשתו.
בצדק.
אתה לא יודע מאיפה להמשיך, פשוט אתה נמצא במין מקום, שאני הייתי רואה בטלוויזיה עם עוד, והייתי בוכה את נשמתי, והייתי אומרת, איך הן ממשיכות הלאה? והיום אני שואל את השאלה הזאת, איך ממשיכים הלאה? יש לי עוד שתי בנות מדהימות ובעל, והכל טוב ויפה. אבל חיים עם שכול כזה, עם בור כזה בלב, שכואב ושורף לך את הנשמה.
איפה הוא היה ממוקם עם האחיות? הוא בחור או קטן?
לא, יש לי ילדה בת 29, ילדה בת 26, הוא היה קטן, הוא בן 20.
בן זקונים.
בן זקונים, השם נקרא, כן.
מה הוא תכנן לעשות אחרי הצבא?
הייתה בכלל בתאילנד. חזרה אחרי יום ירח דבש, עודנו לשם.
אוי.
סרט אימים, היא עברה 12 שעות עד שהגיעה.
מה, אתם כאילו אחרי חתונה?
לא, היא התחתנה באוגוסט, אבל לא ירח דבש, היא עשתה כרגע.
הבנתי, אוקיי. וואו.
היו לו חלומות לאחרי הצבא?
וואו. ליאם אמר, הוא מאוד רצו שהוא יצא לקטונה, והוא לא הסכים, כי הוא אמר, אמא, אני 3 שנים ויום ביפן.
דווקא יפן?
יפן, יש להם כבר מסלול, והחברים, הם יודעים מתי הם נוחתים, לאן הם נוחתים, מה הם עושים, הכל כבר כתוב. ולפני שבוע, חברים שלו סיפרו לי שהם עשו מסלול, למרץ 26. מרץ 26, אני וחתן שלי, והבת שלי, ובעלי, וכולנו, נטוס ליפן. ונדביק שם סטיקרים של ים. כל מקום של ים רוצה לעשות ולהיות שם, אנחנו ניסע ונדביק את הספיקרים שלו.
איילת חזי, אמא של סמל ראשון ליאם, השם יקום דמו, שנפל בג'נין.
אמן.
המקום ינחם אתכם, תודה רבה שדיברתי איתנו.
תודה, איילת.
תודה רבה לכם שאתם עוזרים לי להנציח אותו, אני מאוד מודה לכם. מאוד מודה לכם.
תודה לך.
תודה.
תראה, אני קצת מבולבל. אני לא יודע, אתמול היה פה סרי ואמר שהיוטיוב מעיד שגם ביוטיוב יש ירידה ברייטינג של הפטריוטים. עכשיו אתה אומר לי שאין קשר בין הפלטפורמות ויוטיוב לא אומר מה שבטלוויזיה וזה ערוצים נפרדים וכל מיני כאלה. עכשיו, או שסרי טועה, או שאתה טועה, או שאני טועה. עכשיו, אני לא יודע. עכשיו, אם אתה רוצה להסביר לי, אני מוכן, אני בן אדם שאין לי בעיה לשמוע ביקורת, ושיסבירו לו, מסבירים לי לאט, אני מבין מהר, והכל בסדר. אבל רבותיי, תחליטו מה הכיוון. תנו לי את האסטרטגיה, תן לי פחתת, כן? מה, איפה האויב, מרחק, אזימות, הכל, כל הדברים, ואני יורה. בבקשה.
אבל זה היה בהומור וסתירה עם האימוג'י. זה לא מעניין. זה באמת לא מעניין. אבל אם העלית את זה כבר...
אבל אם אתה מאלץ אותי...
אם אתה כבר מאלץ, אוקיי, באמת, זה, אז דבר שאני לא אמרתי, לא עלה בדעתי להגיד, כי אני בנוי קצת אחרת ממך, תודה לאל.
כן.
זה ה-19.7% רייטינג של הפגושת העיתונות בשבת, שבר סי של השבוע ממתי.
כן.
אבל אותי יותר מעניין, שתוכנית תהיה מעניינת, אני, אלמלא אתה דרדרת, באמת, אשכרה דרדרת אותי, קודם כל, אני מודה ומתוודא, אני בכלל לא עוקב אחרי הרייטינג של פגוש, אלא אחרי הרייטינג של הפטריוטים. אני נהייתי, אתה מבין? אני כבר במתח, עוד מעט יותר ממך. זה לא, באמת, תגיד, אתה מבין שאתה נרקיסיסט? עכשיו נשאל ברצינות, יש לנו 58 שניות ללבן את זה.
תראה, היה אצלנו דוקטור אילן רבינוביץ' בפטריוטים, והוא ניתח את השמאל. ואז הוא אמר, קודם כל, אין אנשים שהם בתפקידי הובלה, שאין בהם מין הנרקיסיזם. אתה חייב להיות מרוכז בעצמך, באגו שלך ובהצלחה שלך, בין היתר בשביל להצליח, זה דבר ראשון. דבר שני, ודאי שיש במין הנרקיסיזם. דבר שלישי, ודאי שאני לא נרקיסטיסט קיצוני, בגלל שיש לי ביקורת עצמית, אני מודע לזה שאני לא מושלם, שיש לי בעיות, שיש לי פאקים, שיש לי כל מיני, ודאי, ודאי.
לא, איך אני עכשיו אחיה עם התובנה שאתה לא מושלם?
לא, אני לא חושב, אני יודע להתנצל, אני יודע לעשות דין וחשבון לעצמי, ודאי, כן, אני חושב שאתה יודע.
אני מסכים איתך שהמנהיגים בדרך כלל נרקיסיסטים, למרות שאני יכול להגיד לך שכמה שהכרתי לא היו נניח רבין, אבל נמשיך בשעה הבאה.
טוב.
מר נרקיס, מלך הביצה.
כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו, ושלמרות כל הקשיים נשארתם איתנו גם לשעה השנייה, או שהצטרפתם.
וזה לא שחסר קשיים.
בדיוק, זה לא פשוט.
כן.
אני רוצה לפתוח בסיפור מעניין שאני רואה פה, שלפי הסיפור הזה, שימו לב לכותרת, יצא מדוברות המשטרה, שואה בלתי חוקי תושב חברון שגנב על פי החשד רכב הלילה ברמלה, הגיע אל חניית בית החולים בירושלים לאחר שאיבד את דרכו. שוטרי מחוז ירושלים שהוא זקו למקום עצרו את החשוד המבולבל, הוא גנב את הרכב וטעה בדרך והגיע לחניה של בית חולים שערי צדק בירושלים, שם הוא פגש צוות מדה וביקש סיגריה, ולפי הטענה הוא אמר להם שהרכב גנוב או משהו בסגנון. קיצור, האיש הלך לאיבוד, הוא גנב רכב והלך לאיבוד, הוא מחברון, הוא בן 15, אין לו רישיון נהיגה, והוא התבלבל בדרך, הגיע לשערי צדק, ובקיצור, המשטרה תפסה אותו. לכן אני אומר, אם אתה גונב רכב, כן, לפחות תשים ווייז. שים ווייז! כן, שתדע איך מגיעים מרמלה לחברון, אוקיי? זה מה שאני מבקש, המינימום המתבקש. אחרת אתה מתברבר, אתה מגיע לשערי צדק, וזה לא הכיוון. כן, לשערי צדק מגיעים בדרך כלל מחבלים, אחרי פיגוע, אחרי שפוצים אותם, ואז מדינת ישראל עושה להם טיפולים רפואיים במאות אלפי שקלים, שלא לומר מעבר לכך. זה הסיפור לפתח השעה השנייה. תגובות? יש תגובות לסיפור?
מוסר השכל.
מוסר השכל, אמרתי. אתה גונב רכב, שים ווייז. שים ווייז. ואם יש בעיות קליטה ובג'י-פי-אס.
בדיוק, או שמשבשים אותו, כמו שהיה במקומותינו הרבה זמן.
אז תשאל מישהו איך אני מגיע, אז כמו שהוא עשה, הוא אמר, גנבתי רכב, ואין לי מושג איך להגיע לחברון, אז אתה מבין? אז לא עזרו לו, וזה חבל. דבר שני, בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך כמה דברים שבאמת חשוב בבוקר הזה להגיד, להבהיר, לתת לאנשים קצת תחושות טובות. אני רוצה להקריא לך משהו של... קודם כל, יש גרפיטי בתל אביב, חוב רמז, מישהו שלח לי, בענק ביבי רוצח, אוקיי? תג מחיר, רמז בתל אביב,
אוקיי.
תג מחיר בתל אביב, אני בטוח שהמחלקה היהודית בשבק כרגע במצוד אחר הקיצונים שעשו את הדבר הזה, ושיוצאו להם צווי מעצר מנהליים למי שעשה את הגרפיטי הזה. אני רוצה להקריא לך משהו שכתב הרב קוק, שמעת על הרב קוק?
כן.
בספרו אורות המלחמה פסקה א', כשיש מלחמה, תנמיך לי שנייה הזה, תודה. כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, את הזמיר הגיע, אתה שומע? את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. זה אפרופו אייל זמיר שנכנס
לתפקיד הרמטכ"ל, נאחל לו, נאחל לו בשם צוות התוכנית, המגישים, הרוחים, המפיקים.
ובני משפחותיהם.
איך אומרים?
המאזינים.
האחראים על השידור, האורחים בדיגיטל, כולם, אנחנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו, הצלחתו, הצלחתנו. אהבתי שהוא הביא משהו מתהילים בהתחלה, ארדופו איבי והסיגם, כן, עד כלותם, וזה יפה, וזה יפה, אהבתי, כי את ארצי לא שמעתי אומר את זה. ארצי דיבר הרבה על ערכים, ואתה יודע, כל הדברים האלה, וקראו לו הפילוסוף. אני לא שמעתי אף פעם שאמרו על אייל זמיר שהוא פילוסוף. אז כבר אני רואה את זה כיתרון, יתרון, יש לומר. אני רואה את זה כיתרון של אייל זמיר לא אמרו שהוא פילוסוף. זה טוב בעיניי. אני רוצה שהוא ילוחם, אני רוצה שהוא ינצח, ניצחון מוחלט ברצועת עזה, והנה אני גולש, זה, כאילו, והנה אני גולש לאן אנחנו הולכים עם טראמפ. אין לי מושג מה טראמפ יגיד לנתניהו. אני לא בטוח שנתניהו יודע מה טראמפ יגיד לו, וזו באמת פגישה מאוד חשובה. בוא נראה לאן זה הולך. בוא נראה איזה אין לא הולך. בינתיים אני רואה אתכם בטנטרום, שנתניהו רק רוצה לסכל את שלב ב', וכתבה את זה יפה מיכל אגמון ברשת ה-X, שנתניהו עשה את עסקת החטופים כדי לסכל את עסקת החטופים. כלומר, הכל הוא עושה בשביל לסכל. אז גם הוא מחזיר חטופים בשביל לסכל עסקאות חטופים, כן? זה הרציונל. לא, לא הייתי ממהר. כמו שאמרתם במשך חודשים, שהוא רוצה אותם מתים, הוא לא רוצה להחזיר אותם, עלילות על עלילות על עלילות, וציטטת אותי אין ספור פעמים, שאמרתי לאלי אלבג, וכל הדבר הזה, וכל ה... אתה יודע, שלא יהיה, לא יהיה זה, ואני הסברתי לך, שלא משנה, ועברו מים בירדן, לא משנה, לא עזר שום דבר, ולא... ובסוף הייתה עסקה. ובסוף הייתה עסקה. וממשיכים, ובעזרת השם, ובעזרת השם, אנחנו נגיע למטרות המלחמה. נגיע למטרות המלחמה, או בטוב או ברע. עכשיו, מה הוא יגיד? אני לא יודע. אם הוא רוצה להוציא מיליון הזאתים, זה אירוע. שמע, הבן אדם הזה זה דבר מדהים. יש לו שכל ישר מדהים. דבר מדהים, בוא נראה מה הוא עושה. בעזרת השם, שיביא לנו דברים טובים. זהו, זה מה שרציתי להגיד לך.
ממש מעט.
כן, אתה אמרת שאתה אוהב שאנחנו בקצרים, אז אני מקצר.
תשמע, קודם כל אתה עושה כרגילה ולהרצי הלוי, שזו הזדמנות גם להגיד לו בצד החיות הישירה והמרכזית שלו למחדל, גם תודה על, 30 ומשהו, 38 שנות שירות, וגם על מה שהוא עשה מהשמונה באוקטובר עד היום. שנית, בידי המלחמה לא יזגו, כי אין כזה דבר ניצחון מוחלט, הוא לא קיים בפורמט, הוא לא קיים, אי אפשר להקליק, אתה מכיר את זה? שאתה לא יכול להקליק על זה כי זה לא מודגש? אין. אנחנו, אם היה דבר כזה, אז כבר מזמן היו מנצחים את החמאס בלב שומרון.
כי לא הכנסת את התעודת זהות.
בדיוק. וזה שתיים. שלוש, הרצי הלוי בדבריו השונים לאורך כל הקריירה, ציטט המון. קטעים מהתנך, אגב גם בגלל שאולי בניגוד לאייל זמיר שהוא חילוני לגמרי ושכן שלי פה בעוד השרון, ארצי למד, קיבל חינוך ממלכתי דתי ויש לו את זה, הוא כיפה שקופה. הלאה, בסוף הייתה עסקה, נכון, בסוף הייתה עסקה אחרי שלא מעט מהחטופים נרצחו בשבי, וחבל, אבל אנחנו נתווכח על זה בהמשך. ארצי לא פילוסוף, הוא לוחם, לחם כל חייו, חתר למגע, וכשמדברים על זה, הרי שיא, לא יודע איך לקרוא לזה, אני מתקומם כל כך שצריך לבחור רמטכ"ל התקפי. הרמטכ"ל הרצי הלוי היה מאוד התקפי. גם אביב כוכבי, אני זוכר שקראו לו בשנים הראשונות, הרמטכ"ל התקפי. בסוף צה"ל צריך לבצע את פקודות הממשלה. מה ששמעתם מקודם, שהשמעתי לכם את ישראל כץ בשתי הזדמנויות שונות, ערב הטבח זה ממשלה לא התקפית. צבא זה דבר שרוצה לתקוף. זה האינסטינקט שלו, זה הגנטיקה שלו, וזה מה שהוא עושה. וגם במלחמה הזו, הרצי הלוי, כשזה התברר, כמה פעמים הוא הגיש הצעות מאוד התקפיות לממשלה, כולל ב-11 באוקטובר, ונדחה. אז מי שאומר לבחור הרמטכ"ל התקפי ומנסה לרמוז שהרצי הלוי היה הגנתי, מדבר שטויות. ומה שרציתי לשמיע לך, אפרופו ויכוחנו בשעה הקודמת, על... זה הכל מערכת הביטחון אמרה לו, הוא בכלל רצה, הוא רצה להרוג את חמאס, כן, אבל מערכת הביטחון, הם אמרו לו להביא את הכסף הקטרי, והם אמרו לו להביא את זה, והם אמרו לו להביא את ההוא, אז בוא תשמע את הרעיון הזה, כשמישהו, אנחנו כבר אמרנו את זה 1,000 פעמים, על 6 פעמים שאמרו לו להוריד את ראשי חמאס, אבל תשמע את זה, זה טקסט אחר.
משהו לא מסתדר לי עם מה שאת אומרת.
תסביר.
זה לא מסתדר לי עם התזה שלך.
לא, זה לא תזה, זאת אינפורמציה.
אני לא יודע מאיפה האינפורמציה
היא עליי. איפשהו בלילה הזה אומרת, אנחנו רואים סימנים של היערכות לחירום, אבל אנחנו מעריכים שפניו של חמאס לא להסלמה, ושהם לא רוצים מלחמה. אני שואלת האם יכול להיות שגם השבק היה שבוי בקונספציה.
שבק לא אמר ולא חשב שחמאס מורתע. אני אומר לך, אילנה, דברים שאני יודע, ששבק המליץ... בעשור האחרון לפחות, כולל זמן לא רב לפני השביעי לאוקטובר. שבועיים בערך לפני השביעי לאוקטובר, שבק המליץ לצאת במתקפה ולפגוע בבחירי החמאס ברצועת עזה, כולל חיסול בחירים.
בחירים עם שם ושם משפחה?
ברור, ברור.
בחירים ספציפיים.
תראי, שמדברים על פגיעה בבחירים זה לא מופי. זה שם, מקום, נומצדק והתכנות.
כולל יחיא סינואר?
שם, מקום, נומצדק והתכנות לפגוע בבחירי חמאס ברצועת עזה.
אבל שאתה אומר ששבק המליץ, המליץ לדרג המדיני.
שבק בדרך כלל ממליץ למי שאחראי על זה, לא ממליץ ל...
זאת אומרת, זאת המלצה שהונחה על שולחנו של ראש הממשלה.
כבר עשור אחורה.
אתה אומר שהשבק המליץ, ואני צריכה להניח שההמלצה נדחתה.
זה דברים שפורסמו גם אחרי הרעיון הזה עם בחיר שבק. יורם כהן, שגם הוא הפך לאחרונה לשמאלן, סיפר לנו את זה באולפן. 6 פעמים, לא שם ושם משפחה, סינואר, דף, כל החבורה, קראו לזה מבצע עריפה. אגב, הם גם לא הסתתרו, זה היה אפשרי, ונתניהו דחה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. ובסוף, גם אם זה לא היה קורה, המנטליות הזו של הרוץ, להגיד אחרי 17 שנה, שאתה ראש ממשלה, אז למה? אם... כולם, זה, אתה שבוי של מערכת הביטחון ושל השמאל ושל בגץ ושל בן כספית ורביב דרוקר, למה בוחרים בך? ודבר אחר, אחרון ואחר, כי עליו גם צריך לדבר, כי זה בסוף בסוף דעתי זה מה שמטריד עכשיו באמת האנשים, זה יוקר המחיה, אז רק תשמעו, זה קולאז' קטנצ'י כזה של מה הוא אמר לפני שהוא נהיה ראש ממשלה על המחירים, אני קראתי לזה, אנחנו נעצור את הטירוף הזה.
אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלת, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן, עליות מחירים מטורפות, ואנחנו נוריד את המחירים.
ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל!
הלילה בחצות תכנס לתוקף התייקרות הדלק.
מי שיגיע לתדלק יראה את ההתייקרות הזאת של 33 אגורות.
נראה שאין עוד יום שבו לא מדווחים כבר על עוד התייקרות שתכביד עוד על הכיס של כולנו, ועכשיו זה מחיר הדלק שצפוי לעלות.
ב-1 בספטמבר מחיר הדלק יתייקר ב8 אגורות לליטר.
זה לא יאומן, עליות מחירים מטורפות. בכל התחום.
ההתייקרות במחיר הדלק בזמן המלחמה, ההתייקרות הזו לא עוצרת.
ובואי נראה מה קרה לתעריף הדלק מתחילת השנה. מדצמבר תעריף הדלק התייקר ב-57 אגורות.
אני פשוט עשיתי את זה כי הוא הלך עכשיו בפעם השביעית מאז שחזרתם לשלטון. שביעית. אתה ידעת ש... איך קוראים לו? אייל זמיר רועד שמשון תל אביב?
עדיין? עדיין יש קבוצה כזאת?
לדעתי זה ביתר שמשון תל אביב עכשיו.
תשמע.
ומה אתה אומר על זה שהוא טנקיסט?
מעולה.
תן לנו כבוד קצת.
סוף סוף לא צנחן, לא סיירת מטכ"ל, ברוך השם.
זה יותר מזה. קודם כל, בוא, אנחנו לא נחתים עכשיו את המטכ"ליסטים, חוץ ממך ואת הצנחנים, וגם לא את הגולנצ'יקים, אבל... מכיוון שיש הסכמה הזה שצריך פה לעשות עכשיו חריש עמוק, צריך לבנות תפיסת ביטחון חדשה. בחריש עמוק זה שריון, אתה בא עם הטנק. מה שלא עובד בכוח, הסיסמה שלנו, יעבוד בעוד יותר
כוח. תראה, אני אגיד לך מה, אני יודע שבכל הדיונים הוא היה יחסית מאוד התקפי במלחמה, ואני יודע שקצה היה מרוצה ממנו, מהתפיסה שלו במהלך המלחמה בדיונים. בכלל, אני מאוד מרוצה מקץ, מאוד.
אתה לא מודע לזה שהיו לחצים גדולים, היה זיני שבמיימי הגברת והבן לחצו, ואגב, אתה יודע מה נתניהו, זה דיון מעניין, אתה יודע מה נתניהו אמר על זיני, זה צוטט כמשיחי מדי, אבל אני אומר לך, ולוקח את האחריות על זה, הוא לא אמר משיחי מדי, הוא אמר דתי מדי.
אוקיי.
ואין לי כלום נגד זיני, כמובן.
קצת
קצת מוזר בעיניי ששרה לא הצליחה למנות את הרמטכ"ל הפעם.
אתה מבין?
לא מבין.
אין לי מה להוסיף על זה.
קצת מוזר, כן? לא מבין את האירוע, כלומר, כולם מדווחים ששרה רוצה את זיני וזיני בסוף לא מתמנה, אני לא מבין מה קורה פה.
זה לא מה שהיה, אתה אומר.
כן, אני לא מבין מה...
שמע, רחוק מהעין, רחוק מהלב.
כן, זה לא...
תגיד, למה היא לא באה לשדה בוושינגטון?
אין לי מושג.
כולם עומדים שם, לוחצים ידיים, איפה שרה?
אין לי מושג. אני אגיד לך את האמת, זה גם לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי.
למה זה לא מעניין אותך?
כי אני מתעסק בחיי הניסויים שלי, אני לא מתעסק בחיי הניסויים של אף אחד, אוקיי? יש לי את הזוגיות בבית, יש לי את הזוגיות איתך, יש לי מספיק מערכות שאני צריך לתחזק. תראה, אצלך אתה הלכת איזה תקופה, הלכתי לאחרות, גרמת לי לחזור לרצות להיות בבית, אתה מבין? חזרתי אליך.
אז זה בעצם קרה לך פעמיים, גם עזיבה את הבית וגם עזיבה אותי.
חזרתי אליך, אמרתי, אוקיי, עדיף לי בבית, עדיף לי, אתה מבין? זה מה שגרמת לי.
ארי... בעצם הרע המוכר, זה מה ש...
כן.
לא, אז רגע, עכשיו תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי, בכל זאת אנחנו עושים הרבה ילדים, וזה מאוד חשוב. תרשה לי בבקשה להגיד כמה דברים. א', גם אני רוצה להגיד תודה לארצי. צריך להגיד תודה, בן אדם השקיע את חייו, לא שהוא לא, זה הייתה עבודתו, פרנסתו והכל בסדר, אבל בכל זאת השקיע למען עם ישראל, עבד ועשה את הדברים, גם היו לו הרבה הצלחות במלחמה, יש לי השגות על מה שהוא עשה ואמרתי אותם לא פעם, גם בעזה, גם בצפון, גם זה לא הזמן, בסוף כאילו כשבן אדם הולך...
מה שהוא עשה, אבל לא הבנתי, זה
מעניין. תשמע, קודם כל הוא לא הצליח להביס את חמאס ברצועת עזה.
מה, 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 מה אפשר, מה היית עוד עושה שהוא לא עשה? מה הצהל לא עשה בעזה?
למשל, אתמול יוסי יהושע הסביר לנו שאייל זמיר הייתה לו תוכנית אחרת לרצועת עזה. למשל, לא משנה, השורה התחתונה הוא לא הצליח.
אתה יודע שבסוף התוכנית מאושרת בקבינט.
בסדר, אוקיי, אבל זה מה
שעצר. אז למה להפיל את זה עליו? תשמע,
לא, בוא, אתה לא יכול להגיד, עם כל הכבוד לביבי, הוא לא רמטכ"ל, יש רמטכ"ל, יש צבא. אתה יודע מה, גם, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם אחד הדברים האסטרטגיים שקרו במלחמה הזאת, שהשפיעו כרגע במצב שבו אנחנו נמצאים, על זה שלעזתים אין לאן לחזור, כלומר שהרסנו את צפון רצועת עזה, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, זה לא דירקטיבה של המטכ"ל ושל הרמטכ"ל, זו יותר דירקטיבה, אם אני מבין נכון, מי שעשה את זה, זה איצי כהן, האוגדונר, שהחריב את רצועת הזה, הוא אצל איצי כהן, והמחתים והמגדים, ואנשי עצמה, מזרבי ואחרים, שהיו על הדיניינים, שהחריבו את צפון רצועת עזה, ואת רפיח, הם האנשים ששינו את פני המציאות. הדיניין ניצח. בסופו של דבר, כשאתה רואה את העזתים הולכים צפונה, וחוזרים בחזרה לדרום, ואומרים, תפתחו לנו את השערים של מעבר רפיח, אתה מבין, שמי שייצב פה את המלחמה הזאת, זה הדיניין. זה הרב זרביב, הוא שינה את פני המערכה, וזו לא דירקטיבה של הרמטכ"ל.
הרב זרביב?
כן, הוא על ה-D9, לא משנה, מי שמכיר מכיר, לא חשוב. בקיצור, זה דבר אחד. דבר שני, לאורך המלחמה, הוא רצה להגיע להפסקת אש, לעסקת חטופים, למנוע מלחמה בצפון, הוא לא רצה את התמרון, הוא היה באג'נדה של גלנט וגנץ, שרצו לדחות את האימות בצפון, הוא התנגד לביפרים, הוא אמר שצריך את האישור של האמריקאים בנסראללה, גם בתקיפה הראשונה באיראן. היו דברים, אני לא חושב שאסטרטגית, הוא הפגין פה יכולת נכונה בהבנת תמונת המציאות ובשינוי פני המזרח התיכון. מבחינת ניהול המערכה הטקטית וכל הדברים האלה, הוא עשה נכון, הצבא תפקד טוב ועשה פעולות יפות, הוא בישל יפה את חיזבאללה למשך זמן, תקע אותם, קרסם ביכולות שלהם, עד שהם חטפו את המכה, היו מבצעים יפים, היו חלקם ידועים, חלקם פחות ידועים, עשה דברים יפים. ובכל מקרה צריך להגיד לו תודה על מה שהוא עשה. תשמע, הוא חטף מכה מאוד קשה, בסוף הגיליוטינה, ראיתי באיזשהו מקום שהוא אמר שכל יום הוא קם, הוא שם את הראש של הגיליוטינה ומקווה ושהסכין לא טיפול. בסוף היא נפלה. אגב, זה גם במקצוע שלנו, גם אני שם כל בוקר את הראש של הגיליוטינה ומקווה שהיא לא טיפול. אתמול היא נפלה. היום היא לא נופלת, בינתיים, לך תדע, אולי אני אגיד עכשיו משהו, היא טיפול. אבל, על הדברים הטובים והפחות טובים, זה הכל. אני אגיד לך, אנחנו לא דיברנו על מומו פילבר, וחשוב לי לדבר על זה. טוב, נדבר על זה אחרי זה. בסדר.
טוב, עשית, אז רגע, תן לי לענות על זה, כי זה חשוב. עשית פה עוול עצום לאדם שזה לא מגיע לו. כל מה שאמרת על מה שהוא התנגד לא היה ולא נברא. זה ניסיונות של מה שנקרא הדרג המדיני, כלומר עלובי הנפש שמקיפים את נתניהו, לעכשיו לקושש את הקרדיט, להעביר אותו מפה לשם, כי הקרדיט בעצם שייך לכולם, כמו שהוא שייך לכולם על המחדל. הוא הביא, מרוב שהוא רופס, הוא הביא ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי הטבח, את התוכנית לפרק ולהרוג את נסראללה וכל צמרת חיזבאללה, ולהפעיל את הביפרים ומכשירי הקשר. אגב, למי שלא יודע, גם מבצע הביפרים נכשל קצת פחות, אבל מכשירי הקשר נכשל יותר. האפקט של שני המבצעים הללו היה אמור להיות הרבה יותר גדול אם הם היו נעשים בזמן הנכון, והם לא נעשו בזמן הנכון. המכשירי קשר אמורים היו להרוג בין 10,000-15,000 חיזבאלונרים, ולכן אני חושב שעשית לו עוול, ואני פה כדי לתקן את זה. זה קשקוש שאיצי כהן החריב את, קודם כל איצי כהן הוא איש עצום והוא גדונר מוביל, והם בסביבת נתניהו מאוד רוצים לקדם אותו, ובצדק. אבל הוא לא קובע מה יקרה. מי שקובע זה אלוף הפיקוד שלו, פינקלמן, שהוא מכונת מלחמה, שאמר לו יותר מפעם אחת להחריב את הצפון, כי הצפון נתפס אצלנו כראש הנחש, וזה לתת עכשיו קרדיט למפקד האוגדה, זה פשוט... כאילו, לא, הם עשו את זה על הראש של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל היה שם פעם ביומיים, אין תוכנית שהוא לא מאשר, גם בצפון וגם בדרום. ואם אתה חושב שגולדפוס הוא גדונר פחות התקפי, או נמרץ מיצי כהן, אתה טועה, וגם דדו בר קליפה אותו דבר. זה, אתה יודע מה זה? זה לעשות בדיוק מה שאתם עושים בחברה הישראלית, לעשות גם בצהל. לסמן אחד, כשהשד יודע למה הוא מוצא חן יותר בעיניכם, על חשבון השני ועל גופתו של השלישי. כל הקרדיט על מה שקרה בעזה שייך לרמטכ"ל ולכל אלה שמתחתיו, ועד אחרון הלוחמים, אגב, וגם לממשלה, לטוב ולרע. הניסיון הזה להתנגד לביפרים, הוא לא התנגד לכלום, למזלנו יש פרוטוקולים. אבל עכשיו איצי כהן הוא הכוכב החדש, אגב, אימור שלי, וזה מצוין שאיצי כהן יהיה אלוף פיקוד הדרום החדש, וזו גם ההזדמנות להגיד תודה, אמרתי קודם להרצי, והצטרפת אליי בדרכך, להגיד תודה גם לירון פינקלמן, היה חודשיים וחצי.
איך היה אצלו שבוע שעבר?
כפי שקראת, מאוד מעניין. אני מודה ומתוודה, אין לי שום קשר אליו, לא אישי או זה, למרות שהוא יליד רעננה. היה בכיתה עם טישלר, מחיל האוויר, אבל אני עוקב אחריו ממחת גבעתי, ואני רואה קצין שכל משהו, יש לו דם בעיניים, ורק להסתער. אכל אותה בענק ב-7 באוקטובר, אחראי על מלא מלא, למרות שהיה חודשיים וחצי בתפקיד, תפיסת הביטחון של עזה הוא ירש ממיודענו את הולדנו, וההתעקשות שלו, כשכולנו עלינו לצהל, כבר לא היה בעזה, הוא היה בלבנון, אמרו לו, יותר מאחד, גם מאלה שמעליו, טוב תרגיע פה, עכשיו אנחנו, זה לא מעניין, אנחנו במלחמה בלבנון, הוא השאיר שם את הכוח בתל סולטן, הוא התעקש, הוא הריח את סינואר עד שהבאנו אותו, ובסוף טנקיסט וחירניק, לא חיל אוויר. אז תודה גם לך ירון, מה לעשות, אתה אחראי על השבעה באוקטובר, אבל כל מה שעשית אחריו היה פשוט מופת של מלחמה, של עמידה בלחצים וכו' וכו'. זהו.
אני מסכים, אני
מצטרף. רגע, רציתי לדבר על פילבר.
כן, לא, קודם כל רציתי להגיד שאני מצטרף לתודה לפינקלמן על מה שהוא עשה, וזה עצוב שאתה יודע שזה מה שקרה. זה עצוב, ואיך אומרים, כשאומרים הצלחתך, הצלחתנו, אז גם מפלתך היא מפלתנו. ומפלתנו הייתה קשה מכדי להכיל באירוע הזה. בכל מקרה, לגבי פילבר, קצת מוזר שזה לא עושה כותרות ודרמות בערוצי התבלה שלכם. סך הכל בן אדם תובע את המדינה ב10 מיליון שקלים, כשלדבריו הוא עבר סוג של תקיפה מינית, מעשה סדום, והתאמרות, וכל מיני דברים לא תקינים בחקירה, ויש פה צורך אחרי הרבה מאוד...
מעשה סדום?
כן, אתה לא שמעת?
ראיתי איזשהו ציוץ, לא התעמקתי, תרשה לי לפקפק, אבל... אתה מדינה את זה שחוקר משטרה בא ל...
לא חוקר משטרה, במעצר שם, בזה, עשו לו, לא יודע מה שם, עשו לו בחיפוש, עשו לו חיפוש, רקטלי, עשו לו זה, לא יודע מה. ותגיד לי, אני לא מבין, כאילו בן אדם...
חיפוש רקטלי, אוקיי.
לא.
זה לא מעשה סדום.
אין לי מושג מה קרה
עושים
שם.
עושים את זה לרבים וטובים ופחות טובים.
תגיד לי רגע, שנייה.
כן, בבקשה.
מנכ״ל משרד התקשורת נעצר בחשד שהוא לא יודע מה, נפגש עם נתניהו שהייתה שם פגישה שהוא הנחה אותו.
זה בעצם הציוץ של טלי גוטליב.
למה האיש צריך לעבור בדיקה רקטלית בבית המעצר? כאילו, מה...
להסביר לך?
כן, במה הוא חשוד בדיוק?
מהסיבה הפשוטה. אם זה הנוהג לגבי חשודים, אז זה שהוא מנכ״ל משרד התקשורת, לא פותר אותו ממנו. עכשיו, אתה שואל אותי, אין לי מושג מה זה הפרוצדורה הזו ולמה, אבל אם את הדבר הזה עושים לחיים ינקל, או לבוכריס, או לברדוגו, או למגל, יתכבדו ויעשו את זה גם לפילבר. תודה.
לא, זה כאילו, לא הבנתי מה האירוע.
תשמע, זה מוזר מה מצחיק אותך, אתה בן אדם שצוחק מדברים מוזרים.
בן אדם.
אפרופו דורון שטיינברכר.
כאילו, מה החשד, מה הבדיקה רקטלית? תסביר לי את ההיגיון שעושים לבן אדם מן היישוב בדיקה רקטלית, כן, בזה שהוא נכנס לבית מעצר. איך בן אדם שכל חייו עבר חיים שלמים וכל זה מגיע, המדינה עושה לו חיפה, פולשנית, חודרת לו, אתם יודעים לאיפה. אני לא רוצה זה, כי עכשיו תלמידי הישיבה שומעים אותנו, אז אני לא רוצה שחס וחלילה יעלה במוחם מה עושים לאנשים. איך המדינה עושה את זה לאנשים שאין קשר ביניהם, לא עבריינים, לא בסמים, לא באלימות, לא בפרוטקשן, לא בזה, לא חשודים בשום דבר. או בא בן אדם, עושים, תגיד לי, איך הגענו, זה, אתה יודע מה, עכשיו שלחו לי סרטונים מעזה, עוד סרטונים, איך החמאס יורה לאנשים ברגליים, לא יודע במה הם היו חשודים, אתה רואה אותה עם עיניים קשורות.
איך הגענו עכשיו לחמאס?
לא, כי אני אומר, שמה, בעזה, שאין להם תכלית, זה סדום, זה רק כמו שיחריבו את סדום, ככה צריך להחריב את עזה, לא לגרש, טוב, לא
אני
טרנספר,
רוצה לענות לך כי רוצה
רק להחריב, שהקדוש ברוך הוא יחריב את כל עזה, את כל עזה, שככה מתעללים שם באנשים, זה פשוט לא יאמן מה שקורה שם, אבל פה אצלנו, למה אנשים צריכים לעבור את ההתעללות ועוד על ידי המדינה? למה? מה הקטע?
קודם כל, הוא כותב לי מישהו שהוא עבד בזה פעם, תרגיע את עינון, כשהוא ייצר, גם נדחוף לו את האצבעות האלה, שיהיה מבסוט. אחד. שתיים, אני דווקא חושב שזה בסדר שעשו לו את זה. עוד פעם, בלי לדעת כלום, אני לא מעט, זה לא דעת מומחה. אני מזכיר לך שאם היית שואל פעם, תגידו, יעלה בדעתכם ששר בישראל יבריח סמים, אז הנה, גונן סגב יבריח. ומעדכנים אותי שהחיפוש הרקטלי נעשה כדי לוודא שאין הברחה, לא של סמים, ולא אפילו של נניח גלולה כדי להתאבד. עכשיו, לגבי פילבר, כשהוא נעצר והפך לעד מדינה, אני מכיר אותו, מאז שעוד לימור לבנת הביאה אותו, להיות זריז הרגליים של הקמפיין ב-96.
כמה? 30 שנה.
כן.
אתה מכיר אותו 30 שנה.
ימני הוא לא. שמאלני הוא לא. ואני יודע שמדובר באידיאולוג אמיתי. אגב, למעט, חוץ מזה שהוא עבריין ונוחל ושקרן, הוא אידיאולוג אמיתי. ואני אמרתי לעצמי, אני נשבע לך עכשיו בכל יקיריי, שאם יכריחו אותו או יצריך להיות עד מדינה, הוא עלול להתאבד. לא בגלל שהוא באמת אוהב את נתניהו, זה לא כל האלה, כל החנפים שמתגודדים סביב נתניהו כדי להתקרב לפנחה, כן? אני לא אזרוק שמות, פגענו מספיק אנשים היום, ולכן זה, בדיקה רקטלי זו פרוצדורה, ואתה אדוני עבריין, כי אם לא היית עבריין, לא היית חותם על הסכמת מדינה, זה הנחה אוטומטית, על פי החוק. עד מדינה הוא עבריין שהגיע להסדר עם המדינה על שלא יוגש נגדו כתב אישום או שהוא יוגש כתב אישום בנסיבות כאלה ואחרות. ואני מאחל בהצלחה לשני הצדדים בתביעה. במשפט אחרון, שכחתי לגבי הרצי וההתקפיות, כפי שפרסם אורלר. עוד אחרי מגידו הוא הציע לממשלה שלנו לתקוף מטרות של חיזבאללה, כי חיזבאללה עשה לנו פיגוע בצומת מגידו, ונתניהו ביקש משהו מתחת לרדאר, אפרופו התקפיות. תודה.
משה מנצור, שלום.
שלום וברכה.
אח של שלמה שאמור להשתחרר...
בעזרת השם, כן.
בקרוב, במסגרת של העסקה בקרוב, הזאת.
מתפללים שזה יהיה מאוד קרוב, יחד עם כולם, עם כל החטופים האחרים בעזרת השם.
ספר לנו על שלמה ועל האירוע שבגינו הוא נמצא שם.
לספר עליו מאז שהוא נולד או מה?
לא, מה האירוע?
לא, תשמע, יש קטע גם עם הנולד, כי אני קורא שהוא עלה ארצה בגיל 13, אחרי שהוא שרד את הפרהוד בעיראק, והוא מגיע מהפרהוד בעיראק לפרהוד בעוטף עזה, זה מטורף.
אמת, מטורף מאוד לגמרי.
כן, הוא מכיסופים.
הוא מקיבוץ כיסופים, כאשר בגיל צעיר מאוד, בגיל 14-15, הוא כבר היה בקיבוץ, הוא בין המאזנים, וחי שם עד אותו רגע נוראי שבו הוא נחטף.
כלומר, הוא נחטף מכיסופים?
הוא נחטף מכיסופים
מהבית שלו?
מכיסופים, כן. מביתו. ולקחו גם את המכונית שלו ביחד איתו.
בן כמה הוא?
זאת אומרת, הכניסו אותו לתוך המכונית ונסעו איתו.
בן כמה הוא?
הוא בן 86,
וואו.
עוד מעט 87.
וואו.
הוא החטוף הכי מבוגר, השאלה היא למה הוא לא, בעצם אני שואל כי אני לא יודע, למה הוא לא הראשון שלי, אחרי הבנות שמשתחרר?
זה חמאס קובע.
השאלה מי קובע. אם אנחנו היינו קובעים, אז הוא היה עוד בנגלה הראשונה.
כן.
שכבר השתחררו.
כן.
אבל לא אנחנו קובעים לצערנו.
כן.
מי שקובע זה מי שמחזיק בו, ואנחנו אין לנו שום שליטה בנושא הזה. גם למדינת ישראל, עד כמה שאני יודע, אין שום שליטה בנושא הזה. הם עשו הסכם כללי, לא הסכם פרטי.
כן, אתם יודעים משהו עליו? קיבלתם משהו שאתה יכול להגיד לנו?
אין לנו שום מידע מאז שהוא נחטף ועד היום.
תגידו,
ועד למה שמספרים בתקשורת, אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי.
הוא בחור בריא, בכל זאת 86 חתיכת גיל.
נכון, ביחס לגילו הוא ברוך השם בריא, אבל כמובן, כמו כל אדם מבוגר, סובל מכל מיני דברים.
לחץ דם וכל זה.
את אשתו, מזל, הם לא לקחו.
את אשתו במזל גדול היא הצליחה לחמוק ברגע האחרון.
מה זאת אומרת?
כשהם התעסקו איתו, אז היא מצאה איכשהו את הדרך להתרחק מהם ולהיכנס לאחת השכנות, לממד של אחת השכנות. וניסו אחרי זה להיכנס גם לממד הזה, אבל לשמחתנו ולמזלנו הטוב לא הצליחו לעשות.
מה עושה לכם הצפייה בחטופים שחוזרים?
קודם כל אנחנו שמחים על כל החטוף שחוזר. אנחנו משתתפים בשמחתם של כל עם ישראל, ומברכים על זה שיכולים לחזור לביתם בריאים ושלמים כמה שאפשר, ומצפים לישועה של אחינו.
מה, באיזה מצב, כי יש נורא חשש שהכל יתפוצץ כל רגע, נכון? כלומר, אתם בלחץ שזה לא יתפרק כל האירוע.
יש לחץ כזה, אבל אנחנו מתפללים ומקווים בעזרת השם שהעסקה תסתיים, ולא רק העסקה הזאת, אלא גם שאר החטופים שעדיין לא נמצאים ברשימה.
זאת אומרת, אתם חושבים שצריך להמשיך גם את שלב ב'?
ככל האפשר, אנחנו לא נמצאים בתוך התמונה המלאה, אבל כמובן כל אחד שחוזר לביתו זה ברכה גדולה לעם ישראל.
כמה אחים אתם?
אנחנו 6 אחים, 3 אחים ו3 אחיות.
וכשאתם רואים את קיציג, כשאתם רואים את קיציג על שחזר ממש עכשיו, שהוא הראשון שראינו עליו ממש את מורה הסבל, זאת אומרת, גם מאוד מאוד רזה וחיוור, והוא בן 65, צעיר למעלה מעשור משלומו, זה מכניס דאגה?
אין ספק, בהחלט, כי ככה גם הוא נחשף במשקל די נמוך, ואין ספק ש... לא נתנו לו שם לאכול את מה שהוא צריך לאכול. וכמובן שהוא רזה עוד יותר, אנחנו מאוד דואגים בנושא הזה.
מה תגיד לו כשהוא יבוא?
קודם כל, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, שהוא הגיע. ודבר שני, אני אומר לו, ברוך הקדוש ברוך הוא, שהציל אותו מכף כל אויבם.
מאיפה אתה בארץ?
ירושלים.
כי יחסית, אתה יודע, אני אומר, אני מעיד על עצמי, אולי זה בעיה אצלי, אבל אני לא, הוא לא, השם שלו לא היה שגור בפינו, בתקשורת, כלומר, אתם לא ראיתי אתכם הרבה, פחות הייתם בפרונט.
אחותי הצעירה, שהיא לא צעירה, אבל היא הצעירה בסך הכל מאיתנו, היא תמיד הופיעה בכל מקום, בכיכר החטופים, ודיברה בכל כלי התקשורת האפשריים. אז אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת.
אתה, יש לך ביקורת, אתה מרוצה מאיך שדברים התנהלו, אתה, איך שהממשלה התנהלה, איך שמתי החטופים התנהל, יש לך מה להגיד על זה?
האם יש מצב שאין ביקורת לאנשים? אין דבר כזה.
כן,
גם משה רבנו סבל מביקורת.
אוקיי, בדיוק אנחנו בפרשת הזאת.
אנחנו יכולים לבקר, אבל אם לא נמצאים שם במקום, צריך לומר, הבית דן את כל האדם לקו זכות. מי שעושה את העבודה, הוא יודע מה שהוא עושה, אנחנו לא נמצאים במקומו, בנעליו, ולכן אין לנו שום זכות לבוא בטענות. ביקורת תמיד יש, אבל השאלה איזו ביקורת, האם זו ביקורת משנאה, מרוע לב, או ביקורת שאין לנו ברירה, אלא שזה חלק מהתפילה שלנו שיהיה יותר טוב.
תגיד, עד כמה אתם מודים לנשיא טראמפ, שכולם אומרים שהוא בעצם זה שהיה, זה שעשה את ההבדל, שברגע שהוא הגיע, אז כולם התיישרו, כולל הצד שלנו?
אנחנו צריכים לדעת להודות לכל אחד שעוזר לעם ישראל. ברגע שעוזרים לעם ישראל, יש להודות בפה מלא.
אוקיי, משה מנצור, אח של שלמה, שחטוף בעזרת
השם. שיחזור במהרה.
בעזרת השם, שתראה אותו בקרוב בריא עם שאר החטופים.
יחד עם כולם, אמן ואמן.
אמן, תודה. רס"ר במילואים הראל אבוטבול, שלום.
שלום וברכה.
לוחם מילואים, הבעלים של הראל עבודות גמר ושיפוצים, לוחם ביחידת התותחנים, שירת מעל 200 ימים, 107 באוקטובר, ומה המצב איתך?
אני היום ברוך השם, חזרנו לשגרה, לעבודה, מהשביעי לאוקטובר, כבר קפצתי, הבנתי מה קרה, כבר התחלתי לארגן תיקים ונסעתי לבסיס בית שלנו. ומשם התחלנו את הדרך שלנו לשטח.
אוקיי, והיית במילואים, באיזה גזרה, בדרום, בצפון, איפה היית?
הייתי בדרום, תקופה של 3 חודשים, ואחר כך עלינו לצפון.
אוקיי, ואז אחרי 200 ימי מילואים אתה חוזר לביזנס, איפה אתה נמצא, איפה אתה ממוקם?
אני היום, איפה היום אני ממוקם?
כן?
כן.
באר שבע.
באר שבע. אתה עושה עבודות גמר ושיפוצים ו...
נכון.
ויש עבודה?
האמת היה קצת חלש באותה תקופה של המילואים, גם כי אני לא הגעתי להצעות מחיר, אחי קצת תגבר אותי, עשה מה שהוא יכול, אבל עדיין היה קצת קושי בלהתקדם. שחררו אותי מדי פעם, באמת כדי לנסות... לנסות להיות קצת בעבודה, ומה שיכלתי עשיתי, וזהו, נגמר המילואים, ומפעם, מסבב לסבב, השתדלתי להיות בעסק, ולנסות לשקם אותו מפעם לפעם, לנסות גם להילחם ביוקר המחיה, ולבוא ולעזור ללקוחות, לסיים את העבודה בזמן, לא יודע מה קורה, שיש מילואים ו...
אוקיי, איך אנחנו יכולים לעזור לך?
איך אנחנו יכולים לעזור לי? בגדול, לעזור לי קצת יותר להתפרסם בפייסבוק.
בבקשה, בוא תגיד לנו איך מוצאים אותך, ומה אתה עושה, ומה... בבקשה, הבמה שלך.
אז ככה, הפייסבוק שלי, סליחה, האינסטגרם שלי זה RL באנגלית, 4343, שם מופיע כל העבודות שלי. יש לי גם פייסבוק עסקי שכתוב
הראל 4343 באנגלית. תגיד, במה אתה טוב? מה אתה יודע לעשות טוב?
אני עושה גמרים של בתים, עושה ריצופים, חשמל, אינסטלציה, צבע, גבס, טיח צבעוני.
נכון שהבעיה הכי גדולה עכשיו של שיפוצניקים זה פועלים?
נכון.
למה אתה בעניין...
אני רוצה לחלטר, כי אני גומר אותי איתך פה ב-11, מלא אנרגיה.
ב-11 וחצי אתה בעצם פנוי.
לא, פשוט אח שלי בתחום, ואין פועלים, והמחיר של פועלי בניין הגיע ל-20,000 שקל לחודש שכר, כי אין. הקטעים הפלסטינים.
אני עובד בידיים שלי כקבלן, אוקיי, מאז ומתמיד, אם זה ריצוף בידיים שלי, לעולם לא יצא לי להסיק אחרים בכל מה שקשור לעבודות השחורות, אני, אחי, העובדים שלי, אוקיי, כולם יהודים. זה בגדול, התמחינו בכל הדברים האלה, גם לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה, ככה שלא הייתי תלוי בעובדים.
טוב,
חבר'ה, תחליפו ריצוף, הגיע הזמן.
והרצפה עקומה.
הרצפה עקומה, כדאי. אז אני נותן שירות מקצועי, עמי, נתיב.
קוד קופון, מי שאומר שהגיע מבן וינון, כמה אחוז הנחה?
כמה, ותן לנו אבל אחוזים מהעסקאות כמובן.
אחוזי הנחה,
מישהו פה צריך לעשות את הביזנס, כן.
מי שיגיע אליי דרך הרשתות החברתיות, יקבל 10% הנחה.
בסדר גמור, ואני מבקש תעביר לבן בביטקוין, 2%, בסדר?
אין בעיה, קיבל.
בבלוקצ'יין, הוא עובד רק בקריפטו, הוא עובד בקריפטו, הוא סוחר בעניין הזה. כן, כן. תודה, יישר כוח, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
תודה. אוקיי, בזמן הפרסומות, א', קיבלתי טלפון לראש חודש שבט, מהאברך שאני עוזר לו פיננסית בלימודים, במסגרת יששכר וזבולון, אז הוא כל ראש חודש מתקשר להגיד לי חודש טוב, אז רק שתדעו שמי שעוזר לתלמיד ישיבה, מקבל, יש לו זכויות על האלימות שלו, זה דבר ראשון. דבר שני...
קשקוש מקושקש.
מה?
אני לא מאמין בזה, שאתה בעצם קונה לימוד תורה בכסף, זה אפילו מוסרית ספגו.
אוקיי.
לא שאני יש, תשמע, תעזור למי שאתה רוצה.
אוקיי, דבר שני, הרמתי טלפון לגורמים בשב"ס, שאלתי אותם האם בדיקה רקטלית זה משהו שעושים לכל הצורה, אמרו לי, ממש לא, זה רק במקרים חריגים עושים בדיקה רקטלית. והם אומרים, או לא קיבלנו את התביעה, אנחנו צריכים לבדוק את האירוע הזה מלפני 6 שנים.
אני אומר לך שאני חשבתי שפילבר יתאבד, מהיכרותי איתו, אם הוא יצטרך להתאמת בין הנאמנות לנתניהו לבין האידיאולוגיה.
לא, אתה אמרת שעושים לכל עצור, שתדע שזה מאוד חריג.
לא, אני לא מכיר את הפרוצדורה. אני אומר, תשמע, קודם כל, תשמע, אם יש לו עילת תביעה שיתבע, שינצח.
בסדר, בעזרת השם, יפה. אני רוצה להשמיע לך שיר, אתמול היה שיר מילים לא טובות, הבאתי איזה משהו מהנוער, היה לא הצלחה. בוא ננסה את עדן חסון ומרגול. טוב, שיר חדש.
בבקשה.
חזרת לאיתו ושבע בבוקר, משהו בשעון שלך קצת נדפק.
איך אתה יודע איזה מילים היו אתמול?
זה לא, היה איזה שיר משהו מעלה תמונה. עזוב.
לא יודעת איך הפכתי להיות צחית, לא מתאים לך מתתה ומחמת. כי לעשות פה חם את לא צריכה קיץ, אז קדימה לנער את האבק. כל אחת צריכה חברה משוגעת שתדליק אותה, ובזמן האחרון כפרה את לא נרגעת. שחררי טיפה, תתעוררי על החיים שלך כפרה, במקום למצוא לי תרוצים תניאלה. את תל אביב אתן הולכת לשמור הלילה, תוך דקה תשכחי את כל הפרסה. נשבע אני מזמין לך משטרה, אם לא תשחררי את העבודה, כל הזמן את עסוקה, למה אין לך מנקה? יאללה מרגל, בוא תצאי להתקפה. מה את אומרת, החיים קשים, נשמעת כולך בקרשים, אז יאללה חלאס כבר, כל יום איתך אותו דבר. כל אחת צריכה חברה משוגעת שתדליק אותה, ובזמן האחרון כפרה את לא נרגעת. שחררי טיפה, תתעוררי על החיים שלך כפרה, במקום למצוא לי תרוצים.
טוב, בואו נגיד תודה לאורחים ולמפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו. נגיד גם לאחרים על השידור, טל אשל, שקד מורג ואיציק אהרון, בסדר? ולאורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידות טבת ואחיה דלוק.
אין על אחיה דלוק.
כפרה, מה כפרה, וכל בסדר, כל אחת צריכה חברה. בסדר, 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 בסדר. כפרה, לשבור צלחות, תל אביב, זה, יאללה, תעלי לשולחנות, יאללה, בוא נראה, יאללה, קדימה, ו...